שלום לכולם, רגע לפני שנתחיל, נזכיר את האנשים העיקרים שממש בזכותם השיעור עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שמואל בן ברכיהו סירקין ממקסיקו סיטי. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת הנערה היקרה שחר בת מוריה ורועי, מצא חן ושכל טוב בני אלוקים ואדם, שהיום יום הולדתה. נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתם. להבדיל ממש, השיעור גם מוקדש לרפואה שלמה, מהירה וקלה של אחותי, אחותי שלי, אורי, שירה שיינדל, בת דינה. נודה מאוד לכולכם אם תכוונו בלימוד גם לרפואתה. שוב, שירה שיינדל, בת דינה, בתוך שאר חולי ישראל. ועכשיו בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף י"ב במסכת קידושין. נתחיל בשורה העשירית בעמוד א' ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. אחרי שאתמול דיברנו על דעת בית שמאי שהיא מתקדשת בדינר, היום אנחנו עוברים לדעת בית הלל שמתקדשת בפרוטה או בשווה פרוטה, ונחלק את השיעור לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על האופי של אותה פרוטה, בסעיף השני נדבר על הערך שלה, בסעיף השלישי נדבר על אדם שקידש בחפץ שכאן לפחות הוא לא שווה פרוטה, ובסעיף הרביעי נראה כמה מאמרים מוסגרים. אז החלק הראשון, האופי של הפרוטה. מה הכוונה האופי? אז רב יוסף מבין שכשבית הלל אמרו פרוטה, הם לא התכוונו לערך מאוד ספציפי, אלא הם התכוונו למטבע הנחושת הכי קטנה שיש באותו דור. אז אולי בימינו זה יהיה 5 אגורות, היום אמנם המטבעות לא באמת מכסף הנחושת, אבל זאת המטבע הכי קטנה, זה לפי רב יוסף. הבעל לעומת זאת מבין שזה לא המטבע הכי קטנה, אלא ערך מאוד מסוים, כמו שהמשנה אמרה, 1 מ-8 בישר האיטלקי, וממילא בימינו, אז זה לא יהיה 5 אגורות, אלא נצטרך לחשב כמה היום שווה מה שפעם היה 1 מ-8 בישר האיטלקי. זו המחלוקת, ועכשיו נראה ראיות לכל צד. אז נתחיל דווקא בראיה לטובת רב יוסף, שזה פרוטה כלשהו, למרות שבגמרה זה מובא רק אחרי זה, וזה מברייטה, שאומרת שבזמנם לפחות, בשני סלעים יש יותר מ-2,000 פרוטות. עכשיו, אם היינו הולכים לפי אביי, שזה 1 מ-8 בישר האיטלקי, אז זה פשוט לא נכון, כי באמת אם נכניס לתוך שני סלעים את אותו ערך של 1 מ-8 בישר האיטלקי, זה לא יצא יותר מ-2,000, זה יצא 1,536, עוד שנייה נסביר את החישוב, אז בכל אופן יוצא שלפחות בזמן הברייטה, הפרוטה לא הייתה 1 מ-8 בישר האיטלקי, אלא משהו יותר קטן, כך שנכנסו יותר מ-2,000 פרוטות לתוך שני סלעים. אז הנה ראיה לרב יוסף, שזה לא באמת הערך של 1 מ-8 בישר האיטלקי, אלא כל דור לפי מה שהוא, ובאותו דור של הברייטה, זה היה קטן יותר. זו הראיה לרב יוסף, אבל דוחה הגמרא, הברייתא יכולה להסתדר גם לשיטת אביי, שבאמת זה 1 מ-8 בישר איטלקי, ובאמת נכנסים לשני סלעים 1,536, וזה שהברייתא אמרה שזה יותר מ-2,000, היא לא התכוונה יותר מ-2,000, אלא התכוונה קרוב ל-2,000, ואומנם 1,536 זה לא כזה קרוב ל-2,000, אבל כיוון שזה עבר את החצי של האלף השני, אז זה מספיק קרוב, ולזה הברייתא התכוונה, אז עד כאן הראיה לרב יוסף והדחייה שלה. הראיה לאביי, שזה כן ערך ספציפי, זה קודם כל כמובן מהמשנה שלנו, כתוב במפורש 1 מ-8 בישר האיטלקי, אבל את זה לכאורה יכולנו לדחות ולומר, טוב, אולי זה היה הערך בימי משה רבנו, אז זה מה שפרוטה הייתה שווה, אבל אולי כל דור זה משתנה. אבל דוחה הגמרת התחייה ואומרת, לא, הנה עובדה שגם רב דימי וגם רבין העידו שגם בימיהם זה היה הערך של הפרוטה, ממילא תורה שזה לא דבר שמשתנה, אלא זה הערך הספציפי ובזה צריך לקדש, עד כאן הראיה לאביי, ניסיון לדחות ודחיית התחייה, כך שיוצא בפשטות שבעצם נשארנו עם אביי שזה כן ערך ספציפי של 1 מ-8 בישר האיטלקי, ועד כאן עיקר החלק הראשון. בסוגריים, רק בואו נראה מה היה החישוב מקודם, איך הגענו ל-1536, אז כאמור אנחנו מנסים לחשב כמה פרוטות נכנסים לסלע, אז הגמרא אומרת שסלע זה 4 דינרים, ודינר זה 24 איסרים, ואיסר זה 8 פרוטות. אז ממילא לסלע 1, כמה פרוטות נכנסים? זה 4 כפול 24 כפול 8, שזה יוצא 768. עכשיו זה לסלע 1, אז כמה נכנסים לשני סלעים? פי 2 מזה, שזה 1536, כדאי מאוד לעקוב אחרי כל ענייני המספרים באתר או בחוברת או בתרשים או בסרטון, הרבה יותר פשוט לראות מספרים בעיניים אשר לשמוע אותם, אבל בכל מקרה אל דאגה, גם החישוב הזה וגם חישובים נוספים שנראה בהמשך הם לא קריטיים, אפשר להבין את הסוגיה גם בלעדם, בכל אופן זה היה בסוגריים, ועד כאן כאמור החלק הראשון. שוב, רב יוסף אמר הכוונה היא לפרוטה כלשהו, כל דור לפי מה שזה, הבעיה אמר שזה ערך ספציפי וכך מתקבל, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה בערך באמצע עמוד א' במילה גופה, וזה שאחרי שכאמור סיכמנו כמו אביי שכן יש ערך קבוע, עכשיו בוא נראה מה זה אותו ערך. אז כאמור המשנה אמרה שזה 1 מ-8 של איסר, והבאנו מקודם שגם רבדים יעיד שככה עשו בארץ ישראל 1 מ-8, אבל כשרבין העיד מה עשו בארץ ישראל, הוא לא אמר 1 מ-8, אלא 1 מ-6. אז האם רבין בעצם חולק על המשנה שלנו? אז אביי אומר, לכאורה, כן, זה מחלוק התנאים, והוא מביא ברייטה שבה תנא קמא אומר באמת אחד משמונה, אבל רשב"ג אומר אחד משישה. אז לכאורה רבין הוא לא כמו תנא קמא ולא כמו המשנה, אלא כמו רשב"ג. זה מה שמציע אביי, אבל אומר לו רב דימי, לא. באמת, גם רבין יכול להסתדר עם תנא קמא, וממילא גם עם המשנה, שאמרו אחד משמונה. איך הוא יכול להסתדר? פשוט מאוד, כשרבין אמר את זה, זה היה תקופה אחרת שבה הערך של האיסר ירד, אבל שימו לב, זה השפיע רק על האיסר, זה לא השפיע על המטבעות האחרות, מעליו ומתחתיו, גם לא על הפרוטות, וממילא, באיסר אחד שעכשיו היה זול יותר, לא נכנסו 8 פרוטות, אלא 6 פרוטות. אבל פעם זה באמת היה 8, כך שגם רבין יכול להסתדר עם תנא קמא ועם המשנה שאמרו 1 משמונה, ועד כאן עיקר החלק השני, מאוד פשוט, עוד פעם, רב דימי אמר 1 משמונה, רבין אמר 1 משישה, לכאורה רבין הוא לא כמו תנא קמא ולא כמו המשנה, אלא כמו רשב"ג, אבל דחינו, לא, יכול להיות שהוא כן כמו תנא קמא, ופשוט בתקופתו, המחיר של האיסר ירד, כך שלא נכנסו אליו 8 פרוטות, אלא 6 פרוטות, זה עיקר החלק השני. מה שעוד לא עשינו, זה את החישובים של המספרים, אז נראה את זה, אבל שימו לב, מי שזה מבלבל אותו, זה לא קריטי. זה לא חלק מהותי מהדיון, מה שאמרנו זה הדיון, עכשיו רק בוא נראה את החישובים. אז תנא קמא כאמור אומר שזה 1 משמונה באיסר, והוא מפרט כמה מטבעות נכנסים בכל מטבע, ובואו נתחיל מסלע, כמו שראינו מקודם, למרות שבאמת מה שחשוב לנו זה איסר. אז מסלע ועד איסר, תקשיבו, אבל זה לא קריטי לסוגיה. בכל אופן, בסלע יש 4 דינרים, ובדינר יש 6 מעות כסף, ובמאה כסף יש 2 פונדיונים, ובפונדיון יש 2 איסרים, והנה הגענו לאיסר, שזה בעצם מה שמעניין אותנו, אז בואו נראה כמה יש באיסר. אז באיסר יש 2 מוסמסין, ובמסמס יש 2 קונטרונקין, ובכל קונטרק יש 2 פרוטות, אז עוד פעם, מאיסר עד פרוטות, אמרנו שיש 2 מוסמסין, ובכל מסמס יש 2 קונטרונקין, ובכל קונטרק יש 2 פרוטות, אז 2 כפול 2 כפול 2 שווה 8, אז הנה יש 8 פרוטות באיסר אחד, זו דעת תנא קמא. עכשיו, לפני שנעבור לרשב"ג, אז בואו רק נמשיך עם מהלך הגמרא שראינו. אז כאמור, רב דימי שאמר 1 משמונה, הוא מסתדר מעולה עם תנא קמא, 1 משמונה. רבין שאמר 1 משישה, לכאורה לא כמו תנא קמא, אבל דחינו שרבין גם יכול להיות כמו תנא קמא. ולמה? כי מחיר האיסרים ירד. עכשיו, חשוב להדגיש כאן שזה לא כמו בימינו שיש 0.5 שקל, שקל, 5 שקלים, שהכל בעצם באותו סט מטבעות, שאז אם 0.5 שקל ירד, ברור שגם 5 שקלים ירד. זה בעצם אותו מטבע. באיסר זה לא ככה. כלומר, זה שהאיסר ירד, זה לא משפיע על המטבעות שמעליו ומתחתיו. כלומר, אמרנו שבפונדיון יש 2 איסרים, ובאיסר יש 2 מוסמסים, אז זה שהאיסר ירד, זה לא אומר שעכשיו גם הפונדיון שמעליו גם ירד, או שהמסמס שמתחתיו גם ירד. לא, האיסר עומד בפני עצמו, הוא עצמו ירד, זה לא משפיע על השאר, הם לא ירדו, וממילא מה שמשתנה זה פשוט היחס בין המטבעות. כלומר, אם עד עכשיו נכנסו לאיסר 8 פרוטות, עכשיו ייכנסו לאיסר רק 6 פרוטות, כי הפרוטות עצמם נשארו מה שהם. פשוט האיסר ירד, אז נכנסים פחות פרוטות לאיסר אחד. אז זו הייתה רק עברה, והגמרה ממשיכה ומפרטת בדיוק כמה הוא ירד, אז היא אומרת שלפני הירידה, אז לדינר אחד שהגמרה כאן קוראת לו זוז, היו נכנסים 24 איסרים. איך זה נכנס? כי כאמור אמרנו שדינר זה 600 כסף, ומה הכסף זה 2 פונדיונים, ופונדיון זה 2 איסרים, אז מדינר ועד איסר זה 6 כפול 2 כפול 2 זה 24, זה מה שהיה עד עכשיו. אחר כך, אחרי שהאיסר ירד, אז עכשיו לתוך דינר אחד נכנסים יותר איסרים, כי האיסר עצמו שווה פחות, אבל הדינר לא השתנה. ואומרת הגמרא שעכשיו כמה איסרים נכנסים לדינר, נכנסים לא 24, אלא 32, זה הירידה של האיסר, וכאמור, עכשיו לתוך האיסר נכנסים רק 6 פרוטות ולא 8. אז סיימנו עם תנא קמא, ראינו איך כולם מסתדרים איתו. עכשיו לסיום החישובים, בואו נראה דעת רשב"ג. אז כאמור, רשב"ג אומר שבכל איסר נכנסים 6 פרוטות, ורק נדגיש שאחרי שתרצנו מה שתרצנו, שרבין יכול להסתדר גם עם תנא קמא ופשוט מחיר האיסר ירד, אז שימו לב, זה רק תירוץ לרבין לתנא קמא. זה לא מה שרשב"ג סובר. רשב"ג לא אומר שהאיסר ירד ולכן עכשיו יש 6 פרוטות באיסר. לא, הוא אומר שתמיד זה היה ככה. עכשיו בוא נראה איך זה היה תמיד. אז נראה את החישובים. אז קודם כל, ההתחלה היא בדיוק כמו תנא קמא. כלומר, בסלע יש 4 דינרים, בדינר 600 כסף, במאה כסף 2 פונדיונים, בפודיון 2 איסרים. עכשיו עם אלה, אם נחשב ממאה כסף ועד איסר, אז עוד פעם במאה כסף 2 פונדיונים, ובכל פונדיון 2 איסרים, אז 2 כפול 2, 4. אז במאה כסף יש 4 איסרים, בואו נשים את זה בצד. עכשיו, חוץ מהיחס שעכשיו אמרנו של מאה כסף, פונדיון ואיסר, רשב"ג עושה עוד שולשלת כזאת של מטבעות, שוב ממה הכסף, והפעם הוא הולך ממה הכסף ועד פרוטות, והוא מזכיר כאן מטבעות שעוד לא הכרנו, וזה שבמה הכסף יש שלושה הדריסין, ובהדריס יש שני הנצין, ובהנץ יש שני שמינין, ובכל שמין יש שתי פרוטות. אז עוד פעם, ממה הכסף ועד פרוטות, זה שלושה הדריסין, שני הנצין, שתי שמינין ושתי פרוטות, אז 3 כפול 2 כפול 2 כפול 2 זה 24. עכשיו, אם ניקח את שני החישובים של רשב"ג, אז בהתחלה יצא שבמה הכסף יש 4 איסרים, ואחרי זה הוא אמר שבמה הכסף יש 24 פנימה, אלה יוצא ש4 איסרים שווים ל-24 פרוטות, אז יוצא שאיסר 1 שווה 24 חלקי 4 שווה 6 פרוטות. אז מכאן כאמור יצא לנו שלפי רשב"ג, בכל איסר יש 6 פרוטות ולא 8, זו דעת רשב"ג. כאמור, בהתחלה חשבנו שרבין כמו רשב"ג, אבל ענינו, רבין יכול גם כמו תנא קמא, ופשוט לסבור שמחיר האיסר ירד, עד כאן החישובים, ועד כאן החלק השני, כשכאמור נזכיר שעיקר החלק השני זה לא החישובים, אלא פשוט ההבנה שגם רבין יכול להסתדר עם תנא קמא, שבאמת באיסר היו 8 פרוטות, ופשוט המחיר של האיסר ירד, כך שבדור שלו נכנסו רק 6 פרוטות ולא 8, וזה היה החלק השני. החלק השלישי זה 10 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי אדם שמקדש לא בכסף, אלא בשווה כסף. למשל, הוא נתן לתמר. והשאלה היא, מה קורה אם השווה כסף הזה לא שווה פרוטה? האם היא מקודשת? אז לכאורה, ודאי שלא. צריך שווה פרוטה. אבל בכל זאת בא שמול ומחדש, מדרבנן היא מקודשת מספק. ולמה? כי כל חפץ כזה, אמנם כאן במקום שלנו הוא לא שווה פרוטה, אבל יכול להיות שבמקום אחר הוא כן שווה פרוטה. לכן מדרבנן היא מקודשת מספק. תראו באתר ובחוברת שיש בזה שני הסברים במפרשים איך בדיוק. בכל אופן, זו דעת שמואל. רב חיסטה חולק ואומר, לא מעניין אותי מה יש אולי במקום אחר, כאן זה לא שווה פרוטה, היא לא מקודשת. אז עוד פעם, כשאדם מקדש בשווה כסף שאין בו שווה פרוטה, לפי שמול היא בכל זאת מקודשת מספק, לפי רב חיסטה היא לא. אלה הדעות, ועכשיו מה שנראה זה 3 קושיות על שמואל, חיזוק אחד לשמואל, ובזה נסיים. אז הקושייה הראשונה על שמואל זה מהמשנה. הרי המשנה אמרה בפירוש שכשמקדשים בכסף זה או בפרוטה או בשווה פרוטה. כלומר, גם כשזה שווה כסף עדיין צריך פרוטה. עונה הגמרא, נכון, בשביל קידושי ודאי, ודאי שצריך פרוטה. מה ששמואל אמר כאמור, זה לקידושי ספק. וזה, גם בלי פרוטה, זה לגבי הקושייה הראשונה. בסוגריים רק נעיר, מה זה בעצם משנה אם זה קידושי ודאי או ספק? זה משנה אם אחרי שהראשון קידש אותה, בא עוד מישהו וקידש אותה בפרוטה. אז אם אתה אומר שהראשון הוא ודאי, אז השני הוא כלום. אם אתה אומר שהראשון הוא כלום, אז השני ודאי. אם אתה אומר שהראשון הוא ספק, אז בעצם גם השני ספק, כי אולי היא מקודשת לראשון, ואולי לא, ואז היא מקודשת לשני, והיא אסורה על שניהם וצריכה להגיע את משניהם. בכל אופן, זה לגבי הקושייה הראשונה. כשהמשנה אמרה שצריך שווה פרוטה, זה לקידושי ודאי. שמואל דיבר על קידושי ספק. הקושייה השנייה זה מסיפור על ההוא גברה שקידש אישה בזבדה דאורדה, כלומר סוג של צמר גפן, ובאו לרבשים מברכיה לראות אם באמת זה תפס, והוא אמר, תביאו לי את הצמר, אני רוצה לראות אם יש בזה פרוטה, וגם זה קשה על שמואל, הרי לפי שמואל זה לא משנה אם יש בזה פרוטה, אם קודשת בכל מקרה. זו הקושייה השנייה, אבל שוב עונה הגמרא בצורה דומה, שאומנם לפי שמואל היא מקודשת, אבל רק קידושי ספק. מה שרבשים מברכיה רצה לבדוק זה אם יש פרוטה, ואז היא מקודשת גם בקידושי ודאי, וזה לגבי הקושייה השנייה. כאמור, את שתי הקושיות הראשונות תרצנו בצורה דומה. הקושייה השלישית זה עוד סיפור, על ההוא גברה שקידש אישה באיזושהי אבן כחולה, ואחריו בא עוד אדם וקידש אותה, הפעם בפרוטה ממש, ובאו לרב חיסטה לבדוק למי היא מקודשת, והוא בדק האם באבן יש שווה פרוטה, ועולה מהסיפור שהוא פסק שלא, וממילא היא לא מקודשת לראשון, אלא לשני. זה עיקר הסיפור, עוד מעט נמשיך אותו, אבל בכל אופן לענייננו, מה אנחנו רואים כאן? שרב חיסטה פסק שבאופן ודאי היא לא מקודשת לראשון, כלומר בניגוד לשמואל, הוא לא חשש אולי במקום אחר זה שווה פרוטה, אלא היא ודאי לא מקודשת, אלא היא מקודשת רק לשני. אז זו הקושייה השלישית על שמואל, וכאן כבר אי אפשר לתרץ כמו מקודם שהוא דיבר רק על ודאי, אבל מספק הוא מסכים לשמואל, כי כאן מפורש שהוא לא מסכים לשמואל, הוא אמר שהיא מקודשת ודאי לשני וודאי לא לראשון. איך מתרצים? עונה הגמרא, לא מתרצים, אלא כמו שקדם דמנו כבר, פשוט רב חיסטה חולק על שמואל. שמואל חושש שבמקום אחר זה שווה פרוטה, ורב חיסטה לא. עד כאן 3 הקושיות על שמואל והתירוצים, או האחרון לא ממש היה תירוץ. ועכשיו נעשה דילוק קטן משתי שורות לפני סוף עמוד א' ועד השליש העליון של עמוד ב' למילים ההוא גברה, ושם נראה דווקא חיזוק לשמואל. וזה מההוא גברה שקידש אישה בענף של הדס, ובא רב יוסף ובאמת פסק שלמרות שהדס הזה לא שווה פרוטה, בכל זאת, כמו שאמר שמואל, היא כן צריכה גט מספק, כי אולי במקום אחר זה שווה פרוטה. בקיצור, רב יוסף כן כמו שמואל. ועד כאן החלק השלישי של השיעור, מי שמקדש בשווה כסף, שמואל חושש שגם אם פה זה לא פרוטה, במקום אחר כן, והיא מקודשת מדרבנן מספק, ורב יוסף גם פוסק מותו, רב חיסדא חולק ואומר שהיא ודאי לא מקודשת, וזה היה החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי זה מאמר מוסגר עם שתי השלמות לדברים שראינו בחלק הקודם. השלמה הראשונה זה הסיפור עם רב חיסטה שאדם קידש אישה באיזושהי אבן כחולה ואחריו בא עוד אדם וקידש אותה בשווה פרוטה ובא רב חיסטה ובדק האם באבן הכחולה של הראשון היה שווה פרוטה והוא הכריע שאין ולכן היא מקודשת לשני ולא לראשון. עכשיו, מקודם אמרנו, רגע, למה רב חיסטה לא חושש לשמואל שאולי במקום אחר זה שווה פרוטה? וענינו, כי הוא חולק על שמואל, הוא לא חושש. זה היה מקודם, אבל הסיפור לא הסתיים בזה, כי באו ואמרו לרב חיסטה, פה זה לא סתם איזשהו חשש, אולי במקום אחר זה שווה פרוטה. אלא באמת, פה, כאן, במקום שלנו, ביום הקידושים, אז זה כן היה שווה פרוטה. מאז המחיר השתנה, והיום כבר לא, אבל אז זה כן היה. אז איך אתה אומר שהיא בוודאות לא מקודשת לראשון? עכשיו, מי אמר את העובדה הזאת לרב חיסטה? אז אמרו את זה שניים. בהתחלה, האמא של האישה הראשונה אמרה לו את זה, אחר כך באו אנשים ואמרו שיש שמועה, שיש עדים איפשהו, שהם לא כאן, שהם יודעים את זה. אלה שתי הפעמים, ובואו נראה איך הוא התייחס לכל פעם. אז לגבי כשהאימא אמרה לו את זה, הוא אמר לה, סליחה גברתי, היא כבר מקודשת לשני, יש לו חזקה, את לא נאמנת נגד החזקה שלו, ורב חיסטה חיזק את הטענה הזאת שלו שהאימא לא נאמנת מסיפור מאוד מוזר על אשתו של רבי חייה. וזה שאשתו של רבי חייה מאוד רצתה להשתחרר ממנו, רשי אומר כי היא כל הזמן ילדה תאומים וזה היה לה כבר קשה, אז היא באה וסיפרה סיפור. היא אמרה לו, תדע לך שאני בעצם בכלל לא אשתך. למה? כי אימא שלי סיפרה לי שעוד לפני שהתחתנתי איתך, אבא שלי קידש אותי למישהו אחר, אז אני בעצם אשתו של מישהו אחר, אני לא אשתך. כך היא סיפרה לבעלה רבי חייה, אבל רבי חייה אמר, סליחה, אמא שלך לא נאמנת להעיד ולאסור אותך עליי, זה מה שרבי חייה אמר לאשתו, וכאמור רב חיסטה אמר אותו דבר גם לאמא של המקדש הראשון, כלומר ראו שקידש עם האבן, זה לגבי הפעם הראשונה שטענו לרב חיסטה שביום הקידושין האבן כן הייתה שווה פרוטה. הפעם השנייה שאמרו לו את זה, זה הפעם לא האימא, אלא באו חכמים ואמרו לו, יש שמועה שיש במקום אחר עדים שיודעים שייתה באותו יום שווה פרוטה. אמנם העדים לא כאן, אנחנו לא יודעים איך קוראים להם, אבל יש שמועה שיש עדים. זו הפעם השנייה שטענו לדבר דומה, ואמר רב חיסטה, גם לזה אני לא חושש. לא חוששים לזה שיש שמועה שיש עדים. אם נדע שיש עדים, נשמע אותם, אבל כל עוד זה רק שמועה, לא מעניין אותי. וגם את זה רב חיסטה מוכיח מסיפור אחר. והסיפור הוא שהבנות של שמואל נשבו. עכשיו, יש דין שאם בת נשבת, אז ההנחה היא שהשווה גם אנס אותה, וממילא היא אסורה לכהן, ואפילו שהיא טוענת שהוא לא אנס אותה, לא מאמינים לה, אלא מניחים שהוא אנס. עכשיו, מה קורה אם אנחנו לא יודעים שהיא נשבתה, אלא היא זאת שבאה אלינו ואמרה, תדעו לכם שנשבתי, אבל לא נאנסתי. במקרה כזה, כן מאמינים שהיא לא נאנסה, כי הרי הפה שאסר הוא הפה שהתיר. כלומר, כל הסיבה לחשוש שאולי נאנסה, זה בגלל שהיא אמרה שהיא נשבתה. בלעדיה לא ידענו שהיא נשבתה. אז ממילא, אם אתה מאמין לה שהיא נשבתה, אז כבר תאמין לה גם שהיא לא נאנסה. ולכן היא תהיה מותרת לכהונה. עכשיו, מסופר על הבנות של שמואל שזה מה שהם עשו. הם אמרו שהם נשבו אבל לא נאנסו. זה סיפור טיפה יותר ארוך אבל לא ניכנס לפרטים. בכל אופן רצו להתיר אותם, אבל באו אנשים ואמרו, יש שמועה שיש עדים שיודעים שהם נשבו. וממילא אם יש עדים שהם נשבו, אז זה כבר לא הפה שאסר הוא הפה שיתיר, כי גם בלי שהם יגידו שהם נשבו, אני יודע שהם נשבו, ואז צריך לאסור אותם. אבל בכל זאת רבי חנינה שם לא אסר אותם. ולמה? כי זה שיש שמועה שיש עדים, זה לא מעניין אותנו. זה הסיפור על הבנות של שמואל, ומשם למד גם רב חיסטה עלינו. זה שיש שמועה, שיש עדים, שיודעים שבאותו יום זה היה שווה פרוטה, זה לא מעניין אותי. ככה רב חיסטה ענה לגבי הטענה השנייה, אבל אביי ורבא חולקים על זה, והם אומרים, אתה לא יכול ללמוד מהסיפור של הבנות של שמואל. ולמה? כי בסיפור של הבנות של שמואל, זה רק חשש דרבנן, כי גם אם באמת כן שבו אותם, זה לא שהם בוודאי נאנסו, זה אולי הם נאנסו, יש גם סיכוי טוב שהם לא נאנסו, הרי האישה שנשבת מן הסתם מנסה לחער ולנבל את עצמה בשביל שלא תאנס, לכן שם זה רק איזשהו חשש דרבנן, ואפשר להקל ולא להקשיב לאיזשהו חשש שאולי יש עדים. לעומת זאת כאן, אם אתה אומר שהיא נשואה לשני ולא לראשון, הרי זה חשש אשת איש מהתורה. איך אתה יכול להקל בזה. לכן אביי ורבא מחמירים נגד רב חיסטה. ומה סוף הסיפור? זה בשורה 11 בעמוד ב', היא באמת הקשיבה לפסק של רב חיסטה והיא נישאה לשני ונולדו להם ילדים, אבל אנשים לא היו מתחתנים אותם ילדים, ולא בגלל שמואל, כלומר לא בגלל שחוששים שם במקום אחר זה השווה פרוטה, אלא בגלל אביי ורבא, שהם אמרו שאולי בכל זאת כן צריך לחשוש לאותה שמועה שביום הקידושים לא במקום אחר, אלא באותו מקום זה כן היה שווה פרוטה, לכן חששו שאולי בעצם נשואה לראשון ולא לשני, והילדים המזרים לכן לא היו מתחתנים עם אותה משפחה, ועד כאן ההשלמה הראשונה זאת ההשלמה לסיפור של האבן הכחולה. ההשלמה השנייה זה בשליש העליון של עמוד ב' לגבי הסיפור של ההוא שקידש בענף של הדס בשוק, שכאמור רב יוסף אמר שהיא מקודשת מספק כמו שמואל, כי חוששים שלהי במקום אחר זה כן שווה פרוטה, אבל בנוסף הוא אמר שצריך להלקות את הבעל כמו שאמר רב. אז עכשיו נראה מה אמר רב. אז רב אמר שיש 8 מקרים שבהם מלקים, רוב המקרים שנראה קשורים לקידושין וגיטין, אבל לא הכל. אז הראשון זה המקדש בשוק, לכן הוא אמר להלקות את אותו בעל שקידש בהדס, כי הוא עשה את זה בשוק וזה לא מכובד. השני זה המקדש בביה, אמנם מהתורה אפשר, אבל זה לא מתאים משום פריצות. והשלישי זה המקדש בלי שידוחים, כלומר לא סיכמו, לא דיברו מראש. הרביעי זה השולח שליח עם הגט ואז מבטל אותו, וחוששים שמה השליח בכל זאת ייתן לה ויתחשוב שהיא מגורשת. החמישי זה מי שכותב גט ונותן לאשתו, אבל כותב גם מודעה על גט, שבה הוא בעצם טוען שהגט היה באונס ומבטל אותו, אז אמנם המודעה לא תופסת והגט עדיין גט, אבל מלקים את אותו בעל, כי הוא בעצם הוציא לעז על הגט. השישי זה מי שמצייר את שליח הביתין, השביעי זה מי שלא מקשיב לביתין, אפילו אחרי שהוא היה 30 יום בנידוי, בכל זאת הוא לא מקשיב, אז מלקים אותו. השמיני זה חתן שגר בבית של חמי וחמותו, כי הוא חשוד שהוא יחטא עם חמותו. אלה 8 הדברים שרב אמר להלקות עליהם, ונעיר על זה 2 הערות. דבר אחד לגבי השמיני, חתן הגר בבית חמיב, אז מסופר שרב ששת הלקה חתן כזה, אבל החתן הזה לא היה גר בבית חמיב, אלא רק עבר ליד הפתח. אז איך זה שרב ששת הלקה? עונה הגמרא, כי שם הוא היה חשוד מראש עם חמותו, כנראה איזשהו סיפור מקדים, לכן הוא הלקה, אבל סתם ככה רק אם הוא גר שם. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אמרנו שרב מלכה בשמונת המקרים, אבל נהרדאי חולקים ואומרים רב לא הלקה בשמונת המקרים, אלא רק או בשילוב של קידושי ביה פלוס שלא היה שידוך לפני, שזה ממש פריצות, או אפילו אם כן היה שידוכים לפני, עצם זה שהוא קידש בקידושי ביה מלכים על זה, אבל על שאר הדברים הוא לא היה מלכה. עד כאן ההשלמה השנייה, והגענו לרבע התחתון של עמוד ב', ועד כאן החלק הרביעי של השיעור, ההשלמות, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום בדעת בית הלל שהיא מתקדשת בפרוטה או בשווה פרוטה, וחילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו מחלוקת שלפי רב יוסף זה לאו דווקא פרוטה, אלא המטבע הכי קטנה בכל דור. לפי הבאי זה באמת דווקא פרוטה, דווקא מה שהמשנה אמרה, 1 מ-8 בישר האיטלקי, כמו שגם העיד אחרי זה רב דימי, שגם בדורו זה היה 1 מ-8 בישר האיטלקי. רב יוסף הביא ראיה לשיטתו, אבל דחינו, ובעצם נשארנו עם הבאי שזה כן ערך ספציפי, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו שאומנם רב דימי העיד שזה היה 1 מ-8 בישר האיטלקי, אבל רבין אמר שזה היה 1 מ-6 בישר האיטלקי, ואומר אביי, לכאורה זה מחלוקת תנאים, שתנקמה אומר 1 מ-8, ורשב"ג אומר 1 מ-6, אבל אומר רב דימי, לא. רבין גם כן יכול להסתדר עם תנקמה שזה 1 מ-8, פשוט זה פעם היה 1 מ-8 כשהישר היה יקר, אבל מתישהו מחיר הישר ירד, וכך נכנסו להישר לא 8 פרוטות, אלא 6 פרוטות, וראינו את כל החישובים שעליהם לא נחזור, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על אדם שמקדש בשווה כסף שאין בו שווה פרוטה, אז שמואל מחדש חידוש גדול שלמרות שאין בו שווה פרוטה, היא מקודשת מדרבנן מספק, כי אולי במקום אחר זה כן שווה פרוטה. רב חיסטה חולק ואומר שהיא ודאי לא מקודשת, ואם יבוא מישהו אחרי זה וקדש אותה, היא מקודשת רק לשני ולא לראשון. הבאנו 2 קושיות על שמואל שמהם עולה שצריך שווה פרוטה, אבל תרצנו זה לגבי קידושי ודאי, מה ששמואל אמר זה רק מספק, אבל הבאנו עוד קושייה ששם רב חיסטה בפירוש אמר נגד שמואל, וכאמור אמרנו פשוט שהוא חולק על שמואל, וזה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו 2 השלמות. השלמה אחת זה לגבי הסיפור עם האבן הכחולה, שרב חיסטה כאמור אמר שהיא לא מקודשת לראשון, כי זה לא היה שווה פרוטה, אלא היא מקודשת ודאי לשני, ועל זה שאלו אותו בסדר. זה שאתה לא חושש למקום אחר שאולי שם זה שווה פרוטה, אנחנו מבינים, אתה חולק על שמואל. אבל הרי אולי, אמנם היום זה לא שווה פרוטה כאן, אבל באותו יום שבו הוא קידש, אז זה כן היה שווה פרוטה. עכשיו, מי טען לו את זה? אז בהתחלה, האמא של הבעל הראשון טענה את זה. אחרי זה גם החכמים טענו שיש שמועה שיש עדים במקום אחר שכך היה, אבל את 2 הטענות רב חיסטה דחה, האמא לא נאמנת, וזה שיש שמועה שבמקום אחר יש עדים גם זה לא נאמן, הוא הביא חיזוק ל2 התחיות שלו, וכאמור, הוא אמר שהשני יכול להתחתן איתה וכל בסדר, אבל הבעל ורבה הם לא קיבלו את זה, ובאמת הם כן חששו לזה שאולי יש עדים במקום אחר שבאותו יום זה כן היה שווה פרוטה, ולכן באמת אנשים לא היו מתחתנים עם הצאצאים של אותה משפחה, כי הם חששו שאולי בעצם הייתה נשואה לראשון, ואז הילדים מהשני הם ממזירים. זאת הייתה ההשלמה הראשונה. ההשלמה השנייה הייתה לגבי שאמרנו שאדם שקידש בשוק בהדס, אז רב יוסף חשש לשמואל ולכן היא מקודשת מספק. בנוסף לזה הוא גם אמר שצריך להלקות את אותו אדם, וזה על פי רב שהיה מלכה על 8 דברים, וזה המקדש בשוק, המקדש בביה, המקדש בלי שידוחים וכו', והדבר השמיני זה גם מי שגר בבית חמיב. בכל אופן, לכן רב יוסף אמר להלקות את אותו אדם, ועל זה הערנו 2 הערות. לגבי גר בבית חמיב היה סיפור לרב ששת שהוא הלקה אפילו שהחתן רק עבר בבית חמיב, אבל זה כי הם היו חשודים עוד לפני. והערה שנייה, נהרדאי מקלים ואומרים שרב לא הלכה בכל אלה, אלא רק במי שמקדש בביה לפי גרסה אחת בלי שידוחים, לפי גרסה אחת אפילו עם שידוחים, ועד כאן החלק הרביעי, כל טוב.